חלק ראשון, פרק עין גימל. ובכן, בסוף פרק עין בית, רבנו כבר הקדים לנו ואמר שהדרך שהוא בחר כדי להתמודד עם האמונה שלנו בדבר מציאות השם בתור בורא מחדש העולם משחר העדר המוחלט, והוא אחד ואיננו גשמי, שזה האמונה התרופה שלנו. הוא הולך בדרך שמלבד קבלת האמונה כאמונה בתור קבלה, הוא רוצה להגיע לרמה של ידיעה, דעת לא היה ביחוב עבודהו, אבל זה מתוך חקירת המציאות, חקירת הבריאה, כמות שהיא באמות מידה מדעיות, כמובן בכל דור ודור, עד כמה שהמדע הגיע לכלל הבנות, אבל הוא בשום פנים ואופן לא מוכן לבחור לו קיצורי דרך כמו שהמתקלמין עשו, שזו הייתה כת פילוסופית מימי הביניים, אשר פעלה בדרך הפוכה. גם היא, התנועה הזו או הכת הזו, התנגדה, תכלית ההתנגדות לאמונת הקדמות, כלומר שהעולם הוא קדמון. גם המתקלמים האמינו במציאות השם לא כסיבה, לא כעילה כמו שהאריסטו אומר, אלא כשם פועל, כשם בורא. אבל וממילא שהשם הוא אחד ושאיננו גשמי, הם האמינו בכל העיקרים האלה, אבל הם הלכו בדרך ההפוכה, שאם זוהי האמונה, עכשיו הם מתארים את המציאות העולמית על בסיס עיקרי האמונה הללו, לא שהם חוקרים באופן מדעי את המציאות העולמית, ומזה הם מגיעים להוכחת עיקרי אמונתם, אלא מעיקרי אמונתם הם מניחים הנחות, שעל בסיס אותם הנחות הם מתארים את המציאות הכוללת, את כל הבריאה הכוללת. וכך יצא שבעצם יש הרבה פעמים שהמציאות אותה המתארים היא לא קיימת, היא דמיונית, אלא היא פשוט הנחה שיש דבר כזה וזה לא כזה, וגם שיש מה שנקרא סתירות מובנות בהנחותיהם. אז רבנו בסוף עין בית אמר, אני הולך בדרך של בדיקת המציאות, אבל רבנו הבטיח לנו שהוא יציג בפנינו את עמדת המתקלמין, שכבר בפרק עין א' הביא אותה על קצה המזלג, והוא הבטיח לנו להביא אותה בהרחבה, ופרק עין ג' הוא באמת מביא אותה בהרחבה, אבל הוא מביא אותה בהרחבה תוך שהוא מתייחס ל-12 הקדמות שלהם, 12 הנחות שלהם, ממש באופן פרטני, אבל מתוך ההתייחסות שלו או הצגת דבריהם, ברוב חוכמה הוא מראה את האבסורדיות שיש בשיטתם, את הסתירות המובנות שיש בשיטתם. ולכן הפרק הזה הוא חשוב, לא 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 בגלל הבדיקה המדעית שהרקע אמור הרבה דברים משיטותיהם הם הזויים, אלא החשיבות של הפרק הזה היא כפולה. א', למרות שזו המטרה שלהם להתייחס למציאות אלוהית פעילה, השם פועל ושכאמור אחד ואיננו גשמי, אבל כאמור הוא נזהר רבנו מלשעבד את התיאור של המציאות לעיקר האמונה, כי גם ניסיון ליצור איזשהו מודל של מציאות על בסיס ההנחות שלהם, גם לא זו בלבד שהוא חוטא לתיאור המציאות מבחינה מדעית, אלא יש לו השלכות גם כן אמוניות. ונסביר את הדברים. אנחנו רואה בתוך ההנחות שלהם שהקדוש ברוך הוא לא סתם ברא את העולם יש אחר העדר המוחלט, אלא הקדוש ברוך הוא בורא בכל רגע נתון. זה משנה לגמרי את התפיסה האמונית שלנו, שאנחנו כן מאמינים בהשם שהוא איננו אלא השם בורא, יש אחר העדר המוחלט. אבל אנחנו טוענים שהקדוש ברוך הוא בששת מבראשית ברא את העולם וטביע בו כוחות טבע, ואחרי ששת מבראשית עכשיו העולם מתגלגל בדרך כלל על בסיס חוקי טבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בו, חוץ מהניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא מדי פעם בפעם מגלה לבריאותיו כדי להדיר את האמונה בזמן הצורך, ושגם אותם ניסים ונפלאות, מאחר והקדוש ברוך הוא יודע אחרית מראשית, כבר תנאי תנא הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית על כל נס ונס שאמור להיות, עתיד להיות. זאת אומרת, בתפיסת עולמנו, כשאנחנו מדברים שמצד אחד יש אלוהים והוא בורא, הוא משגיח בעולמו, יש השגחה, יש דין ויש דיין, אבל אנחנו שומרים מאוד מאוד על הכללים שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, והעולם מתנהל על פי הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בו, כי אם אין את הנחת יסוד הזו שהעולם מתנהל על פי כוחות הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בו לבד מיוצאים נקרס והניסים והנפלאות, אם אין את הנחת היסוד הזו, קשה לדרוש מבני אדם להתנהל לפי ציוויים ולומר שבני אדם יש להם בחירה ויש להם ציוויים. כי אם בכל רגע נתון יש רצון אלוהי ובריאה מחודשת, אין האדם המצווה יכול לצפות מה שיכול לתחולל, ואי אפשר לצוות עליו שום ציווי, כי בכל רגע נתון הבריאה משתנה או תשתנה. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מנהל את בריאתו על פי כוחות הטבע שהוא עצמו ברא בהם בששת מבראשית, הרי בדרך כלל האדם יכול לקחת בחשבון אם עשה ככה תוצאה היא כזו, ואם עשה ככה תוצאה היא כזו, ואז השם מצווה אותו בציוויים, והשם יכול להעניש אותו במידה ולא הלך כן, השם יכול לתת לו שכר במידה וכן הלך כן, כי יש תחזית, יש צפי, יש אור חיים שהוא כן יכול, שהאדם הבשרי יכול להתנהל. לכן הפרק הזה שלכאורה הרמב״ם מתעסק עם איזושהי קט פילוסופית מבחינת האמונה, אנחנו מסכימים אותם בארבעת עיקרי האמונה, אבל מבחינה מדעית אנחנו לא מסכימים אותם. וישאל האדם, למה הרמב״ם מבזבז עריכות דברים שזה לא מתאים לו, ממש עריכות דברים. וכאמור, זה משום שהרמב״ם רוצה להנחיל לנו שתי שיטות חשובות בגישה המדעית איך לבדוק דברים, וכאמור לא להתפתות אחרי גישה אמונית שתואמת לנו, ואשר אם אנחנו לא נשים לב להיבט המדעי בד בבד עם האמוני, עלולים אחר כך בסופו של דבר להגרר להשלכות אמוניות שאינם עולות בקנה אחד עם האמונה שלנו. זה עומק הדברים. עד כאן. עכשיו רבותיי, בואו נסתכל בפרק ע"ג, שכאמור יש בו 12 הנחות של המתקיימים. האגדו מזג קלוליות אשר ניחו המתקלמים לכל שינויי השגפות והמורבוי דרך הים. אז כבר רבנו מעוטט, המתקלמים הם לא מאור אחד, הם לא השקפה אחת, יש שינויי השקפות אצלהם, יש ריבוי דרכים אצלהם, והמחרחים בגביעת מה שהם רוסים לגבוה בארבעת הדרישות הללו, שהם ארבע הדרישות הללו, סתכלו בערה שתיים, מציאות השם, אחדותו, שאינו גוף, ושהעולם מחודש. אלה ארבעת עיקרי האמונה, אנחנו מסכימים להם מאוד מאוד, והם דוגלים בהם מאוד מאוד, אבל מרוב שהם דוגלים בארבע הדרישות הללו, ומרוב חששם לאמונת הקדמות, או לתפיסת העולם הפילוסופית שדוגלת בקדמות, הם הגיעו למצב שבו האלוהים לא רק ברא את העולם משחר העדר המוחלט, בורא בכל רגע נתון, כפי שעוד מעט נראה. ובכן, שתיים, שתם עשרי הקדומר, והני מזכירום לוח, כלומר, אומר מורי, הני סוגרום, סוגרום בתחילו בקסורום, אין מפתח, כן? ואחר מכן הוא יפרט הקדמה, הקדמה, הנחה, הנחה. והני סוגרום, מזכירום לוח, ואחר כך אבו ער לוח, עניין כל הקדומו מהן, ומהם תוספות ההור. הקדומו הראשונו, קביעת הועסם הבודד. הערה חמש, שכל המציאות מורכבת מצורפי עצמים קטנטנים, חלקיקים, וכל חלקיק אינו מורכב, ולפי כך אינו מתחלק. אטום שאינו ניתן לפיצוח, ולחקר קטנותו אינו גוף, שימו לב לביטוי הזה, אינו גוף, אם כי כל גוף מצורף ממנו. אז אוכן, הנה אנחנו כאן יכולים לראות תפיסת עולם האטומיסטית. לכאורה זה עולה בקנה אחד עם מה שאנחנו היום מדברים על האטום, על החלק הבלתי מתחלק בבריאה. אבל זה שונה. הם מדברים באמת על גישה אטומיסטית, אבל לדעתם כל הבריאה כולה בכללותה היא מחלקיקים חלקיקים קטנים מאוד מאוד בלתי ניתנים מתחלק. אבל ראו ושימו לב, כל חלקיק כשהוא לעצמו אינו גוף, אין לו כמות ואינו גוף. אבל משעה שבא עוד חלקיק וחובר אליו עוד חלקיק, אז גם החלקיק הראשון הוא גוף ובעל כמות. וכאן רבנו בכוונה מצביע על סתירה מובנית ועל דבר הזוי, שאתה אומר שהחלקיק של עצמו המזערי הזה אין לו גוף ואין לו דמות ואין לו כמות, אבל כיוון שכל הבריאה כולה בנויה מחלקיקים חלקיקים שרוצים זה את זה, הרי אם החלקיק השני כבר החלקיק הראשון הופך להיות גם כן גוף. בואו נסתכל, נאמר ככה, הקדומו הראשונו גביעתו עשם הבודד, הקדומו השניו מסיעות חלל רד, הערה שש, שאין בו מאומו, כלומר מוגם שאין הוא מוגם, כדי שיהיה המעטוז להיות מוגם לסורך תנועת החלגיגים בסירופון ופירודון. כלומר אין המתקלמים מתארים לעצמם מציאות שבה יש כל המציאות מורכבת מחלקיקים חלקיקים, באופן כזה, אם הייתי מתבטא בצורה גסה, רק כדי להמחיש, דחוסים, ואין שום מרווח ביניהם. לא, הם מתארים שיש ריקות, יש מקום, יש חלל ריק, כי הם מתארים את החלקיקים הללו שנמצאים בתנועה, בהרדפה, בהרדפה מתמדת, כי כל החלקים האטומיים האלה, אשר כל הזמן נמצאים בתנועה מתמדת, הם אשר יוצרים את המקרים ואת התופעות ואת כל השינויים. עד כדי כך, כפי שאמרנו, זה לא סתם שינויים. אני תמיד נוהג לומר לכם את הדוגמה שהיא כל כך הזויה, כל כך אבסורדית, אבל בכוונה אני נותן אותה, והיא דוגמה מדוגמותיהם, שכשאנחנו שמים כפית בתוך הכוס מים, כן, ואנחנו מסתכלים מן הצד, אנחנו רואים את הכפית כאילו שבורה, כאילו עקומה. אז אנחנו אומרים כאילו, כי אנחנו יודעים שזה פועל יוצא של איזשהו מראה, אבל לא שהיא באמת נתחכמה, ולא שבאמת היא נשברה. והם אומרים לא, אלא המציאות היא כזו משתנה, היא משתנה. עכשיו זה שבור, עכשיו זה מתעקם, תוציא את זה, זה חזר לאיתנו. כל הזמן זה בריאה מתמדת, בריאה מתמדת כל הזמן לפי שיטתם. כשמי חורש על הבריאה המתמדת הזו באופן פעיל? הקדוש ברוך הוא, הבורא, כן? אוכל. אז הם חייבים לתאר ריקות חלל שבו מתרוצצים כל החלקיקים האלה. זו ההקדמה השנייה, ההנחה. ההקדמה זה ההנחה. ההקדומו השני או מסליפות חלל רג. ההקדומו השלישית, שעז זמון מחובור מרעועים. כמו שהם מתארים את המציאות המטריאלית, המטריאלית, כמציאות עם חלקים מזעריים בלתי מתחלקים, בלתי מתחלקים, כך הם טוענים שגם יש מה שנקרא זמן אטומי, חלקיק זמן מזערי, חלקיק זמן מזערי, יחידת זמן, יחידה מאוד מזערי של זמן. אז גם שם כאילו מתארים חלקיקים קטנים של זמן. עוד נראה בפירוט כשרבנו יפרט. אוכל, האקדומו השלישית, שעז זמון מחופור מרגועים, האקדומו הרביעית, כי עפם לא יתפורד ממספר מגרים. הערה שבע, אפשר לא ישתחרר, ימלט, יחדל. כלומר, הם מתארים את הבריאה עצם ומקרה, עצם ומקרה. אצל אריסטו הוא דיבר על חומר וצורה, והם מדברים על עצם ומקרה. המקרים הם הדברים שאנחנו רואים, אם זה חושך, אם זה אור, אם זה חום, אם זה קור, וכל הדברים האלה. אז זה עצם ומקרה. דהיינו, כל הזמן בעצמים יש מקרים משתנים בכל רגע נתון. ובכן, ההקדומו הרביעית, כי העפם לא יפורד ממספר מקרים. כל הזמן, בכל עצם, יש מספר מקרים שפוקדים אותו. ההקדומו החמישית, שהעפם הבודד נסמודים בו המקרים. אשר את הערם ולא יפורד מהם. הערה שמונה, בורש תשלם מסיעותו ועמידותו במגרים ואין סור כל זה. וכן לגמן, הערה תשע, שני חלגיגי זמון, איפה אני? כן, שני חלגיגי זמון אלו המגרים נרדופים בכל פרוד מפרדה המסיעות. אני חוזר חזרה לדברי רבנו. אומר רבנו ככה, ההקדומו החמישית, ההקדומו הרביעית, כי העסם לא יפורד ממספור מגרים. כלומר, אין לתאר עצם כלשהו בלי מקרים נלווים אליו. לעולם, לא יפורד ממספר מגרים. ההקדומו החמישית, שעשה מבודד מסמודים בו המגרים אשר את הערם ולא יפורד מהם. הקדומו השישי, שעה מגרה לא יתגיים שני זמנים, הערה תשע, שני חלקיקי זמן, אלא המקרים נרדפים בכל פרט מפרטי המציאות. אנחנו עוד נראה את הפירוט של הדברים האלה, שלדעתם של המתקלמים המקרה עצמו נברא על ידי הקדוש ברוך הוא
בכל רגע,
בכל רגע. ולכן שהוא אומר שהמגרה לא יתקיים שני זמנים, כי בכל רגע זה מקרה אחר שהקדוש ברוך הוא ברא. כן, זה מין בורא פעיל, פעיל בכל רגע נתון ללא הפסק. כן, הקדומו השישי, שם נקרא לו יתגיים שני זמנים. הקדומו השביעי, כי משפד התחונות, משפד העדרון, ושם כולם מגרים, מסויים, זגוגים, לפועל. הערה עשר, מלאקת, תכונות החי או הדומם, כגון מלכת, כגון החיות בחי, והגוון בדומם, גוון זה צבע, והאור במרחב, כמשפט העדרן, כשם שהן יש, כך העדרן יש. גם החושך פעול, כמו שהאור פעול. גם המוות פעול, כמו שהחיים פעולים. אני חוזר, אומר רבנו בהקדמה הזאת, הקדומו השביעי, כי משפד התכונות, משפד העדרון, כמו שהתכונה היא ממשות, והיא נבראת על ידי השם, כך העדר התכונה גם היא לדבריהם ממשות וגם היא נבראת. בואו ניקח חוכמה, זה תכונה, זה ממשות, לדבריהם היא נבראת. השכלות שיעדר התכונה, החוכמה, בשבילם, לדידם, זוהי ממשות וגם היא נבראת. בואו ניקח את האור, האור זה ממשות, והוא נברא. לדידם, החושך זה עדר, הוא לא עדר האור, אלא הוא ממשות, הוא ממשות, והוא גם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. זה מזכיר לנו רבותיי, במכת החושך, הוא יומש חושך, שלפי האגדה, כאילו זה הייתה מציאות של חושך, שאפשר היה למשש אותו. למשש אותו. מה? תראה, נכון. כתוב בתורה, הוא יומש חושך. אבל כתוב גם בתורה, הוא ירא בשם. רגע, וזה בסדר? רגע, אני מסכים, אני קודם כל אומר שאתה מפשיח עליה עם מטבח המשוער. בסדר, אני רק אומר, כשמקשים עליהם ואומרים, זה מקרא, בסדר, נכון, אבל גם המקרא יש, והוא מתפרש בדרך. אף אחד לא תקף.
לא, הוא,
אם
תקפתי אותו,
לא תקפתי. אוקיי. על כל פנים, תראו, ולכל בני ישראל, הויו אור במשבתום. איך נסביר את התופעה הזו? ולכל בני ישראל הויו אור במשבתום. אם נאמר, המצרים גרים כאן, והיהודים גרים שם. כאן יש ממשות של חושך, ושם אין ממשות של חושך. אין בעיה. אנחנו יכולים ללכת עם פחד המגרו ועם האגדה, כמו שאתה אומר. אבל אם היהודי בא לבית של הגוי, אז איך ליהודי יש אור כשיש ממשות של חושך? ברור, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. ולכן אם אני בא ואומר היום יש חושך, לא שהייתה ממשות של חושך, אלא שהם מוקו בסנדרים, המצרים מוקו בסנדרים באופן כזה שלא ראו כלום, כאילו היה חושך ממשי. והיהודים לא הוקו בסנדרים, לכן היהודי בכל מקום שהלך יש לו את האור, האור קיים, הוא לא נעלם, האור לא נעלם, כן? אלא המצרי לא יכול לראות את האור בגלל הסנדרים שהוא הוקה בהם. ברור? ובכן, נחזור לענייננו. נאמר צעה כזו, על כל פנים, גם העדרים לדעתם זו בריאה. אני חוזר חזרה. האדומו השביעית, כי משפדת תחונות, משפד עדרון, ושם כולם מגרים, מסעולים, וזבוגים לפועל. האדומו השמינית, שאין שום בכל המסיעות, כי אין עפם ומגרע. הערה 12, לא חומר בצורה כדברי אריסטו, אלא שיטתם היא עצם בשורת מקרים השורים עליו, על העצם, בהרדפה, כל הזמן. נכון. והם הם המהווים צורה. בעוד שאצל אריסטו זה סאטי, חומר בצורה, אצלם זה עצם ושרשרת של מקרים בהרדפה שיוצרים את הצורות, את היצורות השונות. ולכן כאמור, אם נניח גם אריסטו מתייחס לחום, לצבע, גם כן כצורה, כן, לקשיחות, לגמישות, כצורה, הרי אצלם, אם אני מתייחס אל הכפית כעצם, ועכשיו אני רואה אותה שבורה, זה שורה של מקרים שרוצים את הכפית, פעם משלמה, פעם משבורה, פעם מעקומה, בכל רגע נתון היא משתנה. אוכל, הלאה, נאמר בהקדמה התשיעית, האדומו התשיעית, שאין המגרים נושאים זה עזה, בערה 13, והעצם בלבד הוא הנושא את המקרים. נכון. המקרים, בדיוק, המקרים הם, איך קוראים, המקרים כל הזמן נאחזים, למשל לומר, בעצם, אבל לא מקרה על גבי מקרה. אלא שהמקרים, לפי שיטתם, הם בשרשרת בלתי פוסקת, אבל על העצם. על העצם. אוכל. לכן כאמור, הכפית יכולה להיות שלמה, עקומה, נשברת, בכל רגע נתון. נכון, מעט, מתכת, מכל דבר. נכון. עכשיו, ההקדמה העשירית, כי האפשרי אינו נבחן בתאום המציאות הזו לאותו הציור. ההקדמה העשירית, כי האפשרי אינו נבחן בתאום המציאות הזו לאותו ציור. כלומר, הרי 14, שמצטייר בשכל לפי דבריהם, שהוא באמת במדמה. אין לבחון את אפשרותו או אי אפשרותו בהשוואה למציאות הקיימת, מכמה סיבות שיפורטו לכמן, כשבעזרת השם נקרא את הפירוט של רבנו. כי כאמור הם מתארים כל אפשרי. והואים והם מתארים כל אפשרי, אז כי אפשרי אינו נבחן בתאום המציאות. אנחנו לא יכולים להסכים עם דברים אפשריים שלהם. ואנחנו נטען זה לא נכון. והם מתארים כל דבר, ומה שנראה לנו במציאות, אומרים, נראה לנו במציאות, זה לא המציאות האמיתית. ושוב, אני חוזר חזרה כל הזמן אל התיאור הזה של הקף העקומה בתוך הקוס, כן? אצלנו זה לא מציאותי. הם אומרים לנו, אתה לא מציאותי. המציאות שלך לא נכונה. אתה לא מכיר את המציאות, אתה צריך להכיר את המציאות המשתנה. מה, מה? נכון. 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 עכשיו ככה, ההקדמה 11, שאין הבדל בביטול מה שאין לו תכלית, שאין הבדל בביטול מה שאין לו תכלית, בין שהיה בפועל, או בכוח, או במקרה. כלומר, שאין הבדל בין שהיו אותם שאין להם תכלית מצויים יחד, או מתוארים מן המצוי וממה שכבר נעדר. וזה שהוא במקרה, כל זה אמרו שהוא בטל. הערה 15, ההנחה שבטל ומוכחש הוא שימצא דבר שאין לו סוף ותחלה. אני חוזר חזרה, ההקדמה 11, שאין הבדל בביטול מה שאין לו תכלית. ההנחה שבטל ומוכחש הוא שימצא דבר שאין לו סוף ותחלה. כלומר, הם מניחים הנחה, לא ייתכן שימצא משהו שאין לו סוף ותחלה. כי אצלהם, כל דבר יש לו סוף ותחלה. כי המציאות אצלהם היא דינמית, היא משתנה. אז כל דבר יש לו סוף ותחלה, לכן לא ייתכן דבר שאין לו סוף ותחלה. ההקדמה 11, שאין הבדל בביטול מה שאין לו תכלית, בין שהיה בפועל, או בכוח, או במקרה, כלומר, שאין הבדל בין שהיו אותם שאין להם תכלית מצויים יחד, או מתוארים מן המצוי, הערה 16, בתיאוריה מחשבתית בלבד, או מתוארים מן חזה חזרה מן המצוי, ומה שכבר נעדר, וזהו שהוא במקרה, כל זה אמרו שהוא בטל. ההקדמה, 12, כמו כעת רק רשימת מפתח, עוד מעט הוא יתייחס בפירוט לכל הנחה והנחה. ההקדמה 12, הוא אומרם כי החושים עלולים לטעות. אז אם אנחנו רואים את הכפית השבורה בקוס מים, אז אומרים, זה חוש שלנו, זה בעיה שלנו, זה לא בעיה של המציאות. המציאות, הכפית כעת עקומה. במציאות, הכפית הזו שבורה. כן? מה, הבעיה שלנו זה בעיה של העין שלנו. זה בעיה של החושים, ככה הם אומרים. כן? ההקדמה 12 היא אומרם כי החושים עלולים לטעות ויעלמו מהם הרבה מושגיהם, ולפי כך אין להוכיח בהכרעתם ואין להביאם בהחלט כוחה ראשית, ואחר שמניתים אחר לבאר ענייניהם ולבאר תוצאותיהם אחת לאחת. ובכן, מה שמתחייב מהם, עכשיו נשים לב, כפי שכבר רק אנחנו במפתח, זה כבר קצת קשה לנו כאילו להשקיע זמן בשביל ההנחות שלהם שאפלו בעינינו הם נראות הזויות. אבל מה? אם רבנו השקיע מאמץ אינטלקטואלי לזה, וגם בכתיבה, ברמת הכתיבה, אין זאת אלא שהוא, כפי שאמרתי לכם, הוא רוצה ללמד אותנו, אל תתפתו ללכת אחרי שיטות אשר לכאורה הן קרובות אלינו באמונה, ואז כדאי וטוב לחבור אליהם ומתפתים לחבור אליהם, כי אז הם קעקעים לנו את תפיסת עולמנו המדעית, וכאמור מלבד שעושה אותנו להזויים שאיננו בני מדע, אלא יש סכנה שגם אמונתנו תתקרסם, כפי שאמרתי. זו לעמוד דעתי, זה הסבר של המאמץ של רבנו, שהוא מקדיש לו בפרק הזה. ההקדמה הראשונה, עניינה, שהם דימו כי העולם בכללותו, כלומר, כל גוף שבו מחובר מחלקיקים קטנים מאוד, שאינם סובלים חלוקה מחמת דקותם, ואין לחלקיק האחד מהם כמות כלל, וכאשר נקבצים זה על זה, יהיה נקבץ בעל כמות והוא על גוף, ואפילו נקבצו מהם שני חלקיקים, יהיה כל חלקיק על גוף, ונעשו שני גופים כדברי מקצתם. הערה 20 רבותיי. אומר, וכיוון שאין לו כמות, אין לו גוף, הוסיף זה להפלגת הזרות והפליאה שבשיטה, השיטה של המתקלמים. כל אחד לבדו, אין לו כמות ואין לו גוף, כל חלקיק, כשהוא לעצמו. חלק המזערי הזה שעליו מדברים. וביצמדו לאחר, והרי אין מציף כזה שהוא לא נצמד לאחר. כי כל הזמן יש חלקיקים במרוץ. וביצמדו לאחר, נוצרה הגופניות בכל אחד מהם, בכל תנאיה, בכמות ובגוף. וזה אבסורד. בכוונה רבנו מצביע על האבסורדיות שיש בתיאוריה שלהם. כל חלקיק מזערי, חלק האטומי, לדעתם, אין לו כמות ואין לו גוף. אבל, מן הרגע שיש עוד חלקי שני, ויש. אז כל חלקיק, לרבות הראשון, אם אפשר לדבר על ראשון, לרבות הראשון, גם הוא כבר הופך להיות בעל כמות ועל גוף. וזו סתירה מובנית, זה דבר שלא נתפס בכלל. אוכל. אז כאמור, גם כשרבנו מרצה את שיטתם, הוא בכוונה מרצה את שיטתם, תוך כדי כך שנוכל אנחנו לעמוד על האבסורדיות שיש בשיטתם. ברור? אוכן ככה. והם כולם אותם החלקיקים דומים ושווים. אין שוני ביניהם בשום אופן. ולא ייתכן לדבריהם שימצא גוף כלל, כי אם מורכב מן החלקיקים הדומים הללו, הרכבת צמידות, הערה 23, ברש תרגם מילולי שכני. אני חוזר חזרה, אין שוני ביניהם, זאת אומרת בין החלקיקים, בשום אופן, ולא ייתכן לדבריהם שימצא גוף כלל, כי אם מורכב מן החלקיקים הדומים הללו, הרכבת צמידות, כלומר שכנות, כך שההוויה לדעתם, מה שאנחנו רואים את ההוויה העולמית, הוא הקיבוץ וההפסד והפירוד. כלומר, מרוץ החלקיקים הללו, האטומים הללו, הם המהווים את ההוויה השוטפת והשגרתית שאנחנו רואים בעינינו, חשים ומשתמשים בה. רק רגע, כך שההוויה לדעתם הוא הקיבוץ וההפסד הפירוד, ואינם קוראים אותו הפסד, אלא אומרים הוויה היא קיבוץ ופירוד ותנועה ומנוחה. וכי הרי גם ההפסד אצלם זה ממשות, העדר הוא ממשות, הוא גם בריאה, זה חלק מההוויה. ואומרים כי החלקיקים הללו אינם מוגדרים במציאות כפי שהייתה דעת אפיקורוס בזולתם מסוברי החלקיק, אלא אמרו כי השם מתעלה בורא את העצמים האלה תמיד מתי שירצה, וגם העדרן אפשרי, ולכמן השמחה השקפותיהם על עדר העצם. והערה רבותיי 24, אומר מורי בערה 24, כלומר מוגדר בזה חולקים הם על אפיקורוס, שגם הם מסוברי החלקיק, יש גם הוא, כלומר אפיקורוס זה פילוסוף יווני מאוד קדום, אשר כפר במציאות אלוהית כלל ועיקר, בעוד שאריסטו ואפלטון מכירים במציאות אלוהית, הוא בכלל לא מכיר במציאות אלוהית, אז שגם הוא מסוברי החלקיק, גם הוא סבור שכל העולם הוא מחלקיקים מזעריים אטומיים, ולא היסודות, לא כמו השיטה האריסטוטלית שמדברת על ארבעה יסודות וכו', אלא מחלקיקים, שגם הוא מסוברי החלקיק ולא היסודות, אלא שאפיקורוס טוען שהחלקיק מוגדר ומגובש מאז ומעולם במציאות ואין לו בורא. כלומר, אצל האפיקורוס החלקיק הוא כבר מוגדר ומגובש בתכונותיו. מה זה מראשית אני לא יודע, ואיך הוא מגדיר אותו אני לא יודע, אבל על כל פנים החלקיק, מה זה אחד מהעולם? כן, והעולם מה? הרי העולם זה חלקיקים חלקיקים. כן, חלקיקים על כל פנים, על כל פנים, הם אומרים שהאלוהים יוצר את החלקיקים באופן שוטף, בורם, אופן פעיל כל הזמן. לאפוקה משיטת הפיקורות, שהעולם בנוי מחלקיקים מזעריים, מגובשים בצורתם, בתכונותיהם, מגובשים, מבלי שאלוהים ברא אותם, מבלי שאלוהים מטביע בהם חותם. זה שיטתו של הפיקורות. שיטתם אנטיתזה הפוכה לגמרי, שהקדוש ברוך הוא בורא את החלקיקים בכל רגע נתון. ובכן, כפי שהייתה דעת הפיקורות, זולתו וזולתו, מסוברי החלקיק, אלא אמרו, כי השם מתעלה, בורא את העצמים האלה תמיד, מתי שיוצא, וגם הם, העדרן אפשרי, ולכמן, השמיעה השקפותיהם על העדר העצם. עכשיו נשים לב בערה 22, נראה מה ש... נאמר ככה. אני חוזר, עניינה, של הקדמה הראשונה, עניינה שהם דימו כי העולם בכללותו, כלומר כל גוף שבו מחובר מחלקיקים קטנים מאוד, שאינם סובלים חלוקה מחמת דקותם, ואין לחלקיק האחד מהם כמות כלל. וכאשר נקבצים זה על זה, יהיה הנקבץ בעל כמות, והוא אז גוף. ואפילו נקבצו מהם שני חלקיקים, יהיה כל חלקיק אז גוף, ונעשו שני גופים כדברי מקצתם, והם כולם אותם, והם כולם אותם חלקיקים, דומים ושווים, אין שוני ביניהם בשום אופן. ערתם שתיים, אפשר ושקולים, שקולים זה כנגד זה בתכונתם ומהותם. החלקיקים שמהם מצורף הברזל, הם אותם שמהם מצורפת החמאה.
מה קושר אחת השני כדי שיהיה?
בריאה אלוהית בכל רגע נתון. כאן הוא בורא את החלקיקים כברזל, כאן הוא בורא את זה כחמאה. הברזל יכול להיות חמאה, והחמאה יכולה להיות ברזל בכל רגע נתון. בכל רגע נתון.
לא, זה לא
סתר.
יש עדיין את המקרים.
עכשיו ככה.
אותם חלקיקים במקרים האלה, כאלה, יהיה
עושה, אותם חלקיקים במקרים אחרים, יהיה. עכשיו, הקדמה שנייה, רבותיי. הקדמה שנייה. אמירתם, אוכן, הקדמה שנייה. אמירתם, של המתקלמים, שיש חלל ריק, כן, האצוליים בדעה, כי הריקות מצויה, והוא חלל, או חללים שאין בהם מאומה כלל, אלא ריקים מכל גוף, נעדרי כל עצם. והקדמה זו הכרחיתי להם מחמת שהם סוברים את ההקדמה הראשונה, והיא שאם היה עולם מלא מאותם החלקיקים, ואני מוסיף את המילה בתחיסות, בכוונה, בתחיסות, והיא, איך קוראים? האח ינוע ענק, לא תהיה אפשרות של תנועה, ולא יצטייר שיכנסו הגופים, זה בתוך זה, ולא ייתכן קיבוץ אותם החלקיקים ותפרדם, כי הם בתנועתם. והרי כל התנועה הזו של החלקיקים, היא יוצרת את ההוויה כולה, את כל ההוויה כולה, הסטטית והמשתנה, אצלם אין סטטי, אבל הסטטית והמשתנה, אז לכן חייבת להיות ריקות, כדי שיהיה מקום לתנועת החלקיקים. ולא ייתכן קיבוץ אותם החלקיקים ותפרדם, כי הם בתנועתם. אם כן, בהכרח, נזקקים הם לקביעת חלל ריק, כדי שיהיה אפשר לאותם החלקיקים להיקבץ ולהיפרד, ותתאפשר תנועת הנע באותו החלל הריק, אשר אין בו גוף ולא עצם מאותם העצמים. אוכל, הרסתם 8, כי שני גופים עצמודים אינם יכולים להתחלק במקומותיהם, אלא אם יש להם מקום ריק, כדי גופשי. עכשיו, ההקדמה השלישית, רבותיי, היא אומרם שהזמן מחובר מרגעים. כך אנחנו מגיעים להנחה השלישית של החלק האטומי שבזמן. החלק האטומי שבזמן. היא אומרם שהזמן מחובר מרגעים. כוונתם שהם זמנים רבים שאינם סובלים את החלוקה מחמת קוצר מידתם. כלומר, יחידת זמן בלתי מתחלקת, אם אפשר להגיד ככה. כן. וגם, הקדמה זו הכרחית להם, למה? למה הכרחית להם? למה הם צריכים להניח שגם הזמן הוא חלקיקים חלקיקים של זמן, וגם הקדמה זו הכרחית להם מחמת ההקדמה הראשונה, והוא שהם ראו בלי ספק הוכחות אריסטו אשר הוכיח בהם כי המרחק והזמן והתנועה המקומית שלושתן שווים במציאות. זה לפי אריסטו, לפי התפיסת עולם האסטרונומית של אריסטו. אני חוזר, והוא שהם ראו בלי ספק הוכחות אריסטו אשר הוכיח בהם כי המרחק והזמן והתנועה המקומית שלושתן שווים במציאות. כלומר, שיחס זה לזה יחס שווה. כי איך אנחנו מדברים על תנועה? אנחנו מדברים על מרחק, מדידה של מקום, תנועה מקומית. אז תנועה מקומית, ממקום למקום. אז ממילא צריך להיות ממד של זמן. אז לפי אריסטו, שלושת הגורמים האלה הם שווים. דהיינו, המרחק והזמן והתנועה המקומית. אז כיוון שהם הכירו את השיטה הזו של אריסטו, הם באו והציעו את האנטיתזה שלהם. והם אומרים, והוא, שהם ראו בלי ספק, הוכחות אריסטו, אשר הוכיח בהן כי המרחק והזמן והתנועה המקומית שלושתן שווים במציאות. כלומר, שיחסם זה לזה יחס שווה, ושבתחלק אחד מהם יתחלק השני. ולפי אותו היחס, ואז ידעו בהחלט שאם היה הזמן רצוף וסובל החלוקה ללא סוף, הרי חיובי בהחלט שיתחלק החלק אשר נניחו שהוא בלתי מתחלק. וכך, אם נניח שהמרחק רצוף, חיובי בהכרח התחלקות הרגע מן הזמן אשר נניחו שהוא בלתי מתחלק. כלומר, בעקבות אריסטו, שהוא מדבר על מרחק, על תנועה ועל זמן, אבל אריסטו מדבר על מרחק ועל תנועה ועל זמן בממדים קיימים, והם מדברים על רצף של מציאות בלתי נשקת, מתמשכת, כי זו מין בריאה פעילה כזו, בריאה פעילה. ולכן הועיל, והם מדברים על, נתאר לעצמנו, בריאה אינסופית. אז כמו שבבריאה אינסופית יש חלקיקים חלקיקים מזערים אטומיים, שזה אצלהם הסך הכל של כל ההוויה, כן? אז כך גם הזמן, כיוון שיש תנועה, אז הזמן גם הוא מתחלק בחלקיקים בלתי מתחלקים. וכך, אם נניח שהמרחק רצוף, חיובי בהכרח התחלקות הרגע מן הזמן, אשר ניחו שהוא בלתי מתחלק, כמו שבאר אריסטו בשמע. ולפיכך, הניחו כי המרחק בלתי רצוף, אלא מצורף מחלקים. אליהם תסתיים החלוקה, וכך הזמן יסתיים הרגעים שאינם סובלים חלוקה. למשל, השעה אחת דרך משל 60 דקות, והדקה 60 שניות, והשנייה 60 שלישיות. כבר קצת שונה מהחלוקה שלנו, עם השניות. הרי יסתיים הדבר לדעתם אל חלקיקים או עשיריות דרך משל, או יותר קטן מהם, שאינו מתחלק כלל ואינו סובל חלוקה כמו המרחק. והרי נעשה הזמן אם כן בעל הנחה וסדר, הערה 34, נוהג וסדר נח קבוע ויציב. עכשיו נסביר. הם מראה מתארים את המציאות, את ההוויה עם התרוצצות החלקיקים. ולפי דבריהם, לכאורה, שום דבר לא יכול להיות יציב. הנה, אנחנו מצאים כעת. יש לנו צפה, יש לנו כיסאות, הכל סטטי, יש לנו אור, יש לנו ספרים, הכל סטטי. והרי לפי דבריהם, הכל לא סטטי. הכל נברא עם פוטנציאל של שינויים בלתי פוסק בכל חלקיק של, של, של המציאות, בכל חלקיק של המציאות. אז אם כן, ברגע זה יכול להיות חושך, ברגע זה יכול להיות אור, ברגע זה יכולה להיות אש, ברגע זה יכול להיות זעזוע, ברגע זה... כן, אנחנו מוצאים שהמציאות היא סטטית. כאן המתקלמים באו ואמרו ככה, האלוהים בורא את העולם בכל רגע נתון, אבל יש וכבר הנהיג או מנהיג הנהגה, הנהגה מסוימת, והיא לא מחייבת המציאות, כי היא נתונה ברצונו הבלעדי של בורא העולם שהוא בורא בכל רגע נתון. הסטטיות שנחזית בעינינו היא מין הנהגה, כמו שאצל בן אדם יש קדר מנהג, קדר של מנהג, אז כאילו מנהג החלקים הוא כזה, אבל הוא יכול להשתנות בכל רגע נתון לפי שיטתם. הנה אני קורא את הביטוי הזה שהוא אומר ככה, ואינו סובל חלוקה כמו מרחק, והרי נעשה הזמן אם כן בעל הנחה וסדר. הערה 34, בעל הנחה וסדר נוהג בסדר נח קבוע ויציב, אבל זה נוהג, זה לא שום דבר בטוח, יכול להשתנות בכל רגע נתון.
אבל
זה הטבעה של הקדוש ברוך הוא. לא, זה חוק, הטבעה זה חוק. לא, הם לא מדברים על
חוק.
כן, אבל הנוהג זה צורש לשם בכל רגע נתון, הוא יכול להשתנות בכל רגע נתון. שום דבר סטטי ושום דבר בטוח לא קיים לדידם. אז גם כשאנחנו רואים סטטיות זה נוהג, אבל אתה לא יכול לבנות על זה, כי לא מדובר על חוק משיכה, על חוק ארוכה, אלא אתה זורק משהו והוא נמשך לכאן, זה נוהג, יכול לשם בכל רגע נתון שאתה זורק משהו ולא ירד למטה, כן? לפי שיטתם. אוכל, אני חזר חזרה. ואינם יודעים אמיתת מהות הזמן כלל, וראויים הם לכך, כמובן זה עקיצה, כלומר, ומתאים לשוטים הללו, זה הערה 35, ומתאים לשוטים הללו שלא יבינו, כי אינם רוצים להבין שום מציאות כפי אמיתתה. אני חוזר חזרה. מה זה?
הם קיימים היום.
הספרות שלהם קיימת. קודם כל, אל נזלזל בהם. תדעו, הם היו פילוסופים והם חכמים. אלא מה? תדע לך, גם בעולם הדת, גם בעולם הדת, אתה תראה הרבה דתיים שמציבים את הנקודה האמונית ומסיבה, בונים את הכל. כן, כן, הרי בדיוק, הרי בדיוק כל אלה שמפרשים את האגדות כפשוטם והכל, כי אצלם המציאות היא רצונו של בורא עולם בכל רגע נתון. כן, אוקיי, נחזור חזר לענייננו. נאמר, ואינם יודעים אמיתת מהות הזמן כלל, וראויים הם לכך. כאמור, זה עקיצה של רבנו, זאת אומרת, מגיע להם. לפי שאם מומחי הפילוסופים באו במבוכה בעניין הזמן, ומקצתם לא הזכירו עניינו, כי באמת רבים התחבטו במושג הזה של זמן, כן? עד שגלינוס אמר בעניין הזמן שהוא עניין אלוהי, שאינם שמים לב לטבע דבר מן הדברים. אז אומר רבנו, באמת התחבטו רבים בעניין מושגי הזמן. נכון, אבל כאמור המתקלמים הפריזו בשיטתם, שהם לא מכירים במושג של זמן. ואתה, שמע, מה שמחייב אותם לפי שלוש ההקדמות, כן? לפי שלוש ההקדמות אלה הוקבעו לדעה להם. אמרו, התנועה היא עתקות עצם בודד מאותם החלקיקים, מעצם בודד אל עצם בודד הסמוך לו. וחיובי אם כן שלא תהיה תנועה יותר מהירה מתנועה כפי הנחה זו. אמרו, זה שתראה שני נעים מסיימים שני מרחקים שונים בזמן אחד, אין סיבת הדבר מפני שתנועתו של זה שעבר את המרחק היותר ארוך תנועה יותר מהירה, אלא סיבת הדבר מפני שהתנועה הזו אשר אנו קוראים אותה איתית, נשתלבו בה עתירות רבות, ואותה שאנו קוראים אותה מהירה, נשתלבו בה עתירות פחות. וכאשר הקשו עליהם בחטא אשר נורא מקשת דרוכה, אמרו, וגם זה נשתלבו בתנועתו מעצורים, וזה שנדמה לך שהוא נע תנועה רצופה, הוא מטעות החושים, לפי שהחושים יעלה מהם הרבה מושגיהם, כפי שהניחו בהקדמה השם עשרה. אמרו להם, האם ראיתם כאשר נע הרחב סיבוב שלם, האם לא הקיף החלק אשר בשפתו מרחק העיגול הגדול באותו הזמן עצמו אשר עבר בו החלק אשר הוא קרוב למרכזו את העיגול הקטן? נמצא שתנועת החיצון יותר מהירה מתנועת העיגול הפנימי, וכך מקשים עליהם, תכף אסביר. ואינכם יכולים לומר כי אותו החלק משתלבו בתנועתו עצירות יותר, מפני שהגוף כולו אחד מחובר, כלומר גוף הרחב. והייתה תשובתם שחלקיו מתפרקים בשעת הסיבוב, ויהיו עצירות משתלבים בכל חלק הסובב קרוב למרכז יותר מן העצירות אשר משתלבו בחלק שהוא יותר רחוק מן המרכז. אמרו להם, ואיך אנו רואים את הרחיים גוף אחד שאינו משתבר בפטישים, וכאשר סובב מתפרק, אתם אומרים שבזמן שהוא סובב מתפרק ואנחנו לא יכולים לשבר אותו בקושי אלא פטישים ענקים, ואם מנוחתו ידבק ויעשה כמו שהיה, ומדוע לא יצגו חלקיו מפורקים? והשתמשו בתשובת דבר זה בהקדמה 12 עצמה, והיא שאין להתחשב בהשגת החושים אלא בכרי השכל. ואל תחשוב כי זה שהזכרתי לך הוא המוזר ביותר המתחייב משלוש הקדמות הללו, אלא המתחייב מסברת מציאות החלל הריק יותר מתמיהה ומוזרה. ואין זה שהזכרתי לך מעניין התנועה גדול בזרותו מיות אלכסון המרובע שווה לצלעו לפי השקפה זו, עד שאמר אחד מהם כי המרובע דבר בלתי מצוי. כללו של דבר, כי לפי ההקדמה הראשונה יפתרו כל ההוכחות ההנדסה לגמרי, ויחלק הדבר בהם לשני חלקים, מקצתן יהיו בטלים באופן מוחלט, כגון סגולות השוני והשיתוף בקווים ובשטחים והוויית קווים מנתקה ובלתי מנתקה, וכל מה שנכלל בעשירי של אקלידס וכל הדומה לכך, ומקצתם תהיה הוכחתם בלתי מוחלטת. כאומרים, רצוננו לחלוק קו לשני חצאים, לפי שאם היה מספר עצמיו נפרד אין חלוקתו אפשרית לפי הנחתם. ודע כי יש לבני שקר ספר התחבולות המפורסם, ובו למעלה ממאה תחבולות כולן מוכחות והוצאו לפועל, ואילו היה חלל ריק מצוי לא תתכן מהם אף אחד, והיו בטלים הרבה מפעולות עברת המים וויכוחים על קיום הקדמות הללו ודומיהן בלוי מהם, וחזור לבאר ענייני יתר הקדמות המסקנות בפעל. אין אצלהם משהו מהיר ומשהו לא מהיר, הכל תנועה אחידה. עכשיו שאלו אותם, הרי איננו רואות שיש דברים שהם לכאורה מהירים ודברים פחות מהירים? אז אמרו, לא, כולם באותה תנועה. יש כאן החושים תשתשים אותנו, כי יש כאלה שיש להם עצירות רבות, אבל כל חלקיק וחלקיק, כל חלקיק וחלקיק פעילותו בממד הזמן שווה. אלא מה? שיש כאלה עם עצירות ויש כאלה בלי עתירות, אבל כולם פועלים במידת זמן שווה. עכשיו בכוונה אני הולך לדוגמה, אני הולך לדוגמה של הרחל, הרחיים, כי היא חזקה, וניקח גם את העניין של הלחסון במשולש, אבל קודם כל ניקח את הרחב ואת הרחיים. עכשיו שימו לב רבותיי, רק רגע, שימו לב רבותיי, שימו לב, זה רחב, זה שכב, ויש רבותיי ציר, והרחב מסתובב, כן? עכשיו נשים לב, החלק הקרוב לציר, אז הוא קטן, המעגל שלו הוא קטן, והחלק המרוחק מהציר, אז ההיקף שלו הוא גדול, והכף שלו הוא גדול. והנה הוא זז באותו זמן, כלומר גם הקטן וגם הגדול, גם הקטן וגם הגדול באותו נקודת זמן. ואז מה יוצא? אנחנו נאמר שזה לכאורה יותר מהיר מאשר הפנימי, כי אם זה עושה מרחק כזה גדול באותה נקודה של זמן, אז זה יותר מהיר, ואילו העיגול היותר פנימי יותר איטי. כן? מה הם אומרים? הם אומרים לו, איך קוראים? שניהם פועלים באותה נקודה של זמן, אלא שלפנימי יש עצירות מרובות, ולחיצוני אין עצירות, אבל בעצם שניהם פועלים באותה יחידה של זמן. כמובן כל הוויכוחים איתם הם פשוט כדי לקעקע אותם, אבל זה לא עוזר, הם נאחזים בשיטתם. אמרו להם, הרי אנחנו רואים את הרחב חזק, אנחנו צריכים פטישים חזקים בשביל לפוצץ אותו. אתם הם שטוענים שהוא חלקיקים, ולכן הגעתם לתיאוריות האבסורדות הללו. בשבילנו זה אותו אחד, הפנימי, החיצון, זה אותו גוף, כי אנחנו לא יכולים לשפר אותו אליהם, אם כן פטיש פוצץ סלע. אבל אתם שאתם מדברים שזה חלקיקים, כן? אז איך זה ייתכן שהפנימי יש לו עצירות יותר, והחיצוני אין לו עצירות יותר? כן, הרי היה צריך להיות, אם אכן באמת כל אחד ואחד הוא חלקי, כל אחד יש לו פוטנציאל של, איך קוראים, של עצירות או לא עצירות. וכאן הם נכנסים לנוהג, כשהם נקראים למיצר, אז הם מדברים, ככה היה צריך להיות, אלא זה נוהג. או הם אומרים, אתם אומרים שאי אפשר לפוצץ את זה על זה פטיש, זה מתעתועי הדמיון, מתעתועי החושים, כל חלקיק וחלקיק הוא בפני עצמו מתרוסק. כן, נכון, עכשיו זה חזק, עכשיו זה יכול להיות חלש. זאת אומרת, כל השיטה שלהם רבויה אבסורדים וסתירות פנימיות. הם אומרים, כיוון שמה זה אלכסון? אלכסון זה קו של מקרים הם חלקיקים, מקרים חלקיקים. לא שזה ממשי, זה ממשי. והואיל ולדידם, כל חלקיק, בכל מקרה שפוקד אותו, זה עם אותה יחידה של זמן, כי לכל זמן יש חלקיק של זמן הכי קטן, אז לדידם, אם יש לי משולש, כן? הנה, יש לי צלע ויש לי צלע, ויש לי כאן אלכסון. אנחנו אומרים, האלכסון גדול יותר מהצלע, הוא יותר גדול מהצלע הזו, הוא יותר גדול מהצלע הזו, זה האלכסון. כן, הם אומרים, לא, גם האלכסון שווה לצלע. נראה לנו שהוא יותר גדול, כן? כי בסופו של דבר כולם צריכים להגיע באותו זמן. אז זה נראה לנו כך, רבותיי, הם ניסו, כמו שאומרים, לתאר את המציאות בגלל הנחותיהם בתיאורים מאוד מאוד הזויים וסותרים. וכאמור, זה רבנו האיש החכם הגדול הזה מקדיש זמן בשביל להתמודד גם עם תיאוריות כאלה. וכל זה, רבותיי, כדי ללמד אותנו, אל תתפתו ללכת אחרי מי שקרוב אליך באמונה, ורחוק, רחוק מזרח ממערב, מהלכי מחשבה שאנחנו צריכים להיות אמונים עליהם. אוקיי, בואו נראה עוד קצת. נאמר ככה, ההקדמה הרביעית, היא אומרם, שהמקרים מצויים, והם עניינים נוספים על עניין העצם, ולא יתפרד גוף מן הגופים מאחד מהם. וההקדמה זו, אילו הסתפקו בה עד כדי זה, הייתה זו הקדמה נכונה, ברורה ופשוטה, שאין בה פקפוק ולא טעות. אלא שהם אמרו שכל עצם, אם לא יהיה בו מקרה החיים, הכרחי שיהיה בו מקרה המוות, לפי שכל שני הפכים לא יתבצר המקבל מאחד מהם. אמרו, וכך יהיה לו מראה וטעם, או תנועה או מנוחה, והתקבצות או התפרדות. ואם היה מקרה החיים, הרי הכרחי שיהיה בו סוגים אחרים מן המקרים, כגון החוכמה או השכלות או הרצון או הפקו או היכולת או הפקה או הצגה או אחד הפכיה. כללו של דבר, כל מה שימצא לחי, הרי הכרחי שיהיה הוא אחד מהפכיו. עכשיו נשים לב, רבותיי, בערה 54, כי העצמים של כל הבריאה אחידים באיכותם ותכונתם, ורק המקרים הם המייחדים אותם ומגדירים אותם לסוגיהם. ולפיכך יש להם בריאה רצונית תדירית כל זמן קיום אותה קבוצת עצמים בצורה מסוימת. אם זו צורת הברזל, אז זה בגלל שהאלוהים בורא צורת ברזל בכל רגע נתון. ואם זו צורת החמאה, זה בגלל שאלוהים בורא צורת חמאה בכל רגע נתון באותם חלקיקים. וזה יכול להשתנות על פי רצון השם, שהחמאה תהפך להיות ברזל, ברזל יהפך לחמאה. כן? עכשיו, זוהי שיטתם. הוא אומרם שהמקרים מצויים והם עניינים נוספים על העצם, וזה בסדר מבחינה זו, ולא יפרד גוף מהגופים מאחד מהם. והקדמה זו, אילו הסתפקו בה, שיש עצם ויש מקרה, עד כדי זה, הייתה זו הקדמה נכונה, ברורה פשוטה, שאין בה פקפוק ולא טעות. אלא, כשהם אמרו שכל עצם, אם לא יהיה בו מקרה החיים, הכרחי שיהיה בו מקרה המוות. לפי שכל שני הפכים לא יתבצר המקבל מאחד מהם. כאן נזכור, מונחת גם כן כבר ההנחה שלהם, שאיך קוראים, המוות הוא לא עדר החיים. כמו שהחיים זה הוויה, זה ממשות, והיא מקרה בעצם, כך המוות הוא מקרה בעצם, כי הוא ממשות, כי הוא בריאה. השכלות היא כמו חוכמה, או החוכמה הזאת דבקה בחלקיק הזה, או השכלות דבקה בחלקיק הזה, כן? כל דבר ודבר הוא כזה. הקדמה החמישית, היא אומרה, כי העצם הבודד נצמדים בו אותם המקרים, ולא יפרד מהם, ובאור הקדמה זו בעניינה, שהם אומרים, כי העצמים הבודדים הללו, שהשם בורא אותם, כל עצם בודד מהם, בעל מקרה, לא יפרד מהם, כגון המראה, והריח, והתנועה, או המנוחה, פרט לכמות שכל, לכמות שכל עצם מהם אינו בעל כמות, פרט לכמות, פסיק, פרט לכמות, שכל עצם מהם אינו בעל כמות, לפי שהכמות לדעתם אינם קוראים אותה מקרה, ואינם מבינים עניין המקריות בה. ועל פי הקדמה זאת, סבורים, כי כל מקרים הנמצאים בגוף מן הגופים, אין לומר כי מקרה מהן מיוחד בכל אותו הגוף. כי הרי השינויים אצלהם בלתי פוסקים. אלא אותו המקרה ולדעתם מצוי בכל עצם בודד מעצמים אשר נתחבר מהם אותו הגוף. המשל לכך, חתיכת השלג הזו, אין הלובן מצוי בכל הכללות בלבד, אלא כל עצם ועצם מעצמי השלג הזה הוא הלבן. מוחר יותר יקשו עליהם ויאמרו, הנה אנחנו רואים חומרים מסוימים בעל גוון מסוים, כשאנחנו שוחקים אותם, אז אנחנו מקבלים אבק עם לובן. משמע שחלקיקים, אין בהם את הגוון, את הגוון. והם הרי טוענים לא, הגוון הזה הוא בכל חלקיק נתון, בכל חלקיק נתון, כמו בכללות בכל חלקיק נתון. אלא, כל עצם עצם עצמי השלג הזה הוא הלבן, ולפיכך נמצא הלובן בכלל עוצן. וכך אמרו בגוף הנע, כל עצם בודד מעצמיו הוא הנע, ולפיכך נע כולו, וכך החיות מצויה אצלם בכל חלק וחלק מעצמי הגוף החי. וכן, החוש, כל עצם בודד מאותה הכללות החשה, הוא החש לדעתם, כי החיים והחוש והדעה והחוכמה לדעתם מקרים, כמו השחרות והלובן, כמו שנבאר משליטותיהם, אבל הנפש, הרי הם חלוקים בה. רוב מאמריהם, שהיא מקרה מצוי בעצם אחד בודד בכלל העצמים שורכב מהם האדם דרך משל. ונקראה כללות בעלת נפש, לפני שאותו העצם הבודד בכללם. ויש מהם מי שאומר, כי הנפש גוף מורכב מעצמים עדינים. אז יש מחלוקת ביניהם מה זה מהות הנפש. ואותם עצמים הם בלי ספק בעלי מקרה מסוים בו נתייחדו ונעשו נפש. ואותם עצמים אמרו מעורבים בעצמי הגוף. והנה, אינם משתחררים מהדעה שעניין הנפש מקרה מסוים. אבל השכל ראיתי שכולם מסכימים שהוא מקרה בעצם בודד מן הכללות המשכלת. ובחוכמה אצלם מבוכה. שימו לב, ממש הוא מתייחס לכל פרט ופרט בדברים האלה איך הם מתייחסים. נפש, שכל, חוכמה. ובחוכמה אצלם מבוכה. איני מקרה מצוי בכל עצם ועצם עצמי הכללות החוכמה, או בעצם אחד בלבד. והתוצאה בכל אחד משני האופנים, זרויות, זרויות. הערה 68, ברש חזק שמושגים והנחות מוזרות וחוקות נדעת. הלאה, וכאשר קשו עליהם במה שאנו מוצאים המתכות והאבנים, רובם בעלי מראה עד בגוון מסוים, וכאשר שחקים נעלם אותו המראה. אז הרי הם טוענים שבכל חלקיק זה אותו גוון, למה נעלם אותו מראה? לפי שאם שחקנו את הפתידה עזת הירקות תהיה אבק לבן, זה סותר דבריהם, כי בכל חלקיק היה צריך להיות ירקות. ראיה שהמקרה הזה צמוד לכללות, לא לכל חלק מהם כמו שהם אמרו. ויותר ברור מזה שהחלקים כאשר נחתכים מן החי אינם חיים. ראיה כי העניין הזה צמוד לכללות, לא לכל חלק ממנה כמו שהם אומרים. אמרו בתשובה דבר זה, המקרה אין לו קיום, אלא נברא הוא תמיד. כמו שאבאר משקפתם בהקדמה שאחר זאת. עכשיו ככה, בעזרת השם, נמשיך בשיעור הבא מהקדמה השישית ואילך.